אז אני רוצה לדבר הערב, לתת קצת איזשהו קונטקסט ותזכורת ממה שאנחנו עושים פה. אז הנושא של השיחה יהיה מהי מדיטציה ולמה עושים מדיטציה, ואולי איך המדיטציה מובילה לטרנספורמציה ושינוי. אני חושב ש כל אחד מאיתנו, כל מי שנמצא פה, מייחלת לאיזשהו שינוי כזה או אחר שיקרה באמצעות דרך התרגול. והרבה פעמים, למרות שהיה לנו מאוד ברור למה אנחנו באים לפה, וברגע שבאנו לפה כבר אנחנו מתחילים לחשוב איך לצאת מפה, איך לברוח מפה אחרי יום כזה, לא כל כך ברור בהתחלת התרגול, ואולי גם בהמשך, איך זה קשור, איך מה שאנחנו עושים פה, הישיבה הזאת, הישיבות המתמשכות וההליכות, איך הן כל כך קשורות לסיבות העמוקות שהביאו אותי לפה, לאותו שינוי או טרנספורמציה שאנחנו מייחלים אליו. אז אני אציע כמה נקודות הסתכלות, כמה פרספקטיבות, ואני אגיד שכמובן זה לא יהיה ממצה, זה יהיה רק דרך או כמה דרכים מסוימות להסתכל, ואני מאוד מקווה שמה שאני יתחיל להגיד פה יסקרן אתכם לתרגל, להמשיך ולתרגל, ונמשיך לדבר על אותו נושא בעצם, על למה מדיטציה ואיך פועלת מדיטציה, זה בעצם על מה שנדבר פה, על הדרכים השונות. אחת הדרכים להסתכל על זה, או לענות על השאלה איך קורה שינוי דרך מדיטציה, התייחס לזה מתרגם, חוקר בשם ניאנפוניקה טרה, זה גרמני מערבי שתרגל בסרילנקה, החל מקצת לפני מלחמת העולם השנייה עד לפני כמה עשורים, הוא הפך לאחד המתרגמים הפורים והחשובים של הסוטרות של הבודה. והוא באיזשהו מקום, באחד הספרים שלו, ניסה לתמצת מדיטציה, שלושת הפרקים העיקריים על המדיטציה הבודהיסטית, מסוג שאנחנו מתרגלים, תשומת לב. הוא אמר שמדיטציה פועלת, האימון הבודהיסטי, המדיטציה הבודהיסטית פועלת בשלושה אופנים. להכיר את התודעה, לאמן או לעצב את התודעה, הדרך השנייה, ולשחרר את התודעה. אז אני חושב, אני אוהב את הפורמולה הזאת, היא כמובן לא היחידה, כי אני חושב שהיא מכסה בצורה יפה שלושת ההיבטים שהם עיקריים בתרגול, וכמובן שהם לא שלושה היבטים שונים ונפרדים לגמרי מהשני, זה לא משהו ליניארי שקודם כל אנחנו מכירים את התודעה, ודבר שני, אנחנו מאמנים, מעצבים את התודעה, ואחרי זה משחררים, הם שזורים זה בזה, וקשה מאוד, הם בלתי נפרדים, זה שלושה היבטים של אותו תרגול, ונוח לדבר עליהם במפרד, אבל תוך כדי שאני ידבר, אני מקווה שאתם כבר תראו איך דבר קשור לדבר, וזה לא באמת קורה בשלושה שלבים נפרדים. אז זאת היא הערה אחת, והערה שנייה שאולי ככה אתם תוהים עליה, אם נתחיל לדבר על ההיכרות עם התודעה, להכיר את התודעה, המאפיין הראשון, אז יכול להיות שאתם תוהים. רגע, אנחנו פה יושבים כבר 24 שעות ושמענו לא מעט הנחיות, ולא שמענו שום הנחיה ספציפית על להכיר את התודעה. שמענו הנחיות לשים לב, שמענו הנחיות, אתה יודע, שמענו הנחיות להתבונן בתחושות הגוף, להתבונן בנשימה, ולא שמענו הנחיות להכיר את התודעה. אז זה נכון, ובמידה מסוימת עוד לא שמענו הנחיות ספציפיות להכיר את התודעה, אבל אז אולי אפשר להגיד או לשנות או לנסח מחדש את הפרק הזה ולהגיד שלהכיר את האובייקטים, את הגוף ואת האובייקטים שמופיעים בתודעה. אז אם אתם רוצים, תסתכלו על זה ככה, אבל יותר ויותר ככל שנתרגל, וחלק מכם כבר כמובן רואה את זה, מתרגל ורואה את זה, אי אפשר לפגוש שום דבר ללא התודעה שיודעת אותו. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו שמים לב למשהו, לאובייקט מסוים, לנשימה למשל, אנחנו שמים לב לנשימה דרך התודעה שיודעת אותו. אז אנחנו גם שמים לב למה שמופיע, לצלילים, וגם מופיעים, גם שמים לב להופעה שלהם, שזאת פעולה של התודעה. אז בלי שאנחנו דיברנו על זה, אנחנו באיזשהו מקום מתיימנים לשים לב למודעות עצמה. אוקיי? ויותר מאוחר אנחנו נגלה שיש איזשהו קשר הדדי בין האופן שבו אנחנו מסתכלים על הדברים לבין האופן שבו אנחנו קולטים אותם. הדברים שנחווים, שאנחנו קולטים במה שאנחנו קולטים, תלויים, שאנחנו קולטים אותם בתודעה, תלויים באופן שבו אנחנו מתבוננים בהם. להתבוננות יש השפעה על האופן שבו האובייקטים נחווים בתודעה. וזה באיזשהו מקום הלימוד של ההתהוות המותנית, שזה פרק עמוק במה שהבודה לימד. ואנחנו אולי נדבר על זה יותר בהמשך היום, בהמשך הערב או בהמשך השיחה. אז אמרנו שאנחנו לא יכולים לשים לב לשום אובייקט ללא המודעות. ללא המודעות למעשה אין חיים. חיים זה חיים מודעים. כאשר כל פעם שאנחנו חווים משהו, אנחנו חווים אותו דרך איזו מודעות שיודעת אותו. והמודעות הזאת היא שותפה פעילה באופן שבו האובייקט מופיע בתודעה שלנו. למשל, נדבר על זה יותר מחר, אנחנו, כשאנחנו שמים לב לתחושות, אז אנחנו שמים לב שחלק מהתחושות הן נעימות, וחלק מהתחושות הן לא נעימות. איפה מופיע, ממה נובעת הנעימות של התחושות? האם הנעימות של התחושות נמצאת באובייקט עצמו, או היא נמצאת בתודעה, באופן שבו הוא נקלט בתודעה? למשל, תקשיבו. האם הצליל הזה כרגע נחווה לכם כנעים או כלא נעים?
נעים,
נכון? מישהו, זה נחווה כלא נעים? נחווה נעים. האם הנעימות נמצאת בצליל עצמו? האם הנעימות היא בגונג? האם הנעימות היא בויברציה? האם הנעימות היא באוזן? או הנעימות היא באופן שבו הויברציה מתורגמת ומופיעה בתודעה? איפה בדיוק נמצאת הנעימות? אפשר לראות, אני למשל, כשבאתי לפה אתמול וראיתי את הגונג הזה ועשיתי את הדבר הזה, זה לא היה לי נעים. זה עשה לי די איכס כזה, קצת קלץ' כזה, לא איכס, אני מגזים. למה? כי אני רגיל, יש פה בדרך כלל גונג אחר, עם צליל יותר מתחתי, יותר מבריק, יותר, קצת יותר הרמוני, פחות עמום, והתרגלתי לצליל הנעים הזה, וכששמעתי את זה, זה היה לא נעים. אז תשימו לב שהנעימות היא איזושהי תופעה מורכבת שהיא לא נמצאת באובייקטים עצמם, אלא שהיא קשורה קשר ישיר לאופן שבו הם נחווים במודעות הם נחווים, הם נזכרים, הם משויכים אסוציאטיבית. אם היינו נמצאים בבית כלא וכל פעם, חס וחלילה, מישהו שהיה נותן לנו מכה, היה עושה בגונג הזה, אז אחר כך רק נשמע את הגונג הזה, אנחנו נזדעזע, זה יהיה צליל מאוד מאוד לא נעים. ולחליפין, אם אנחנו יושבים במדיטציה, ואנחנו, כל פעם שהסיוט הזה נגמר, אנחנו שומעים את הדבר הזה, אז בעצם זה שערי גן עדן, הצליל הזה. אז הנעימות, תשימו לב, הנעימות היא היבט של התודעה, היבט שבו האופן התודעה תופסת, מפרשנת ומנחיכה את הדברים. אז זה לימוד מאוד חשוב שאנחנו יכולים לדעת שהאופן שאנחנו קולטים את הדברים, המודעות, היא לא ניטרלית כמו שנדמה לנו. בדרך כלל נראה לנו שמודעות היא דבר מאוד אובייקטיבי. אני רואה את הדברים, אז הם ככה. ויש לנו עניין מאוד גדול לראות לא רק את מה שמופיע, אלא להכיר את האופן המסוים שבו המשהו הזה מופיע, כי שם מצוי, יש שם רמז לאיך אפשר להיות חופשיים יותר מהתופעות שמעמילות אותנו בעולם. אז אנחנו מפתחים, כדי להכיר את התודעה, אנחנו שמים לב לאובייקטים, אנחנו שמים לב לאופן שבו הם מופיעים ולמידת הנעימות והלא נעימות שהם החותם של הנעים והלא נעים שמשאירים בגוף ובתודעה. כמובן שאי אפשר לדעת גוף ללא תודעה, דברים מאוד מאוד קשורים הדדית. והבהירות זאת היא שמושגת דרך התבוננות שוב ושוב, שהיא נראית לנו, בוא נודה, רוב היום זה נראה משהו די סיזיפי, נכון? לא נראה שהייתה איזושהי פריצת דרך רדיקלית ביום תרגול הזה, נכון? אנחנו שוב ושוב שמים לב ושמים לב. ככל שאנחנו מתיימנים בלשים לב עוד ועוד, משהו מתבהר, מתחדד, נהיה ישיר יותר, ברור יותר, וככה אנחנו לומדים להכיר את התודעה. וזה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך שאנחנו עושים אותו שוב ושוב, עוד ועוד. וביחד עם ההתנסות הזאת של להכיר את התודעה ואת האובייקטים שמופיעים בתודעה, אנחנו מפתחים עוד הרבה מאוד, ממש הרבה איכויות נוספות שיש להן השפעה מדהימה ויפהפייה על היכולת שלנו להיות חופשיים בעולם הזה. ואני רוצה רק להזכיר אותם, אנחנו הזכרנו ונדבר עליהם עוד יותר. אנחנו מפתחים גם סבלנות או איפוק, או אם תרצו מילה שמדברת אליי יותר, אורך רוח. אי אפשר לתרגל מדיטציה מבלי לפתח אורך רוח, שזה איזה סוג של יכולת להיות עוד ועוד שוב ושוב עם הדברים עוד לפני שהם מסתדרים בדיוק כמו שרצינו. מתי אנחנו זקוקים לסבלנות? כשהכל בסדר אנחנו זקוקים לסבלנות? או כשאנחנו מרגישים שמשהו לא קורה במהירות שאני קורא, שאני הייתי רוצה, הדברים לא מסתדרים, התור שלי לא מגיע, הילדים שלי לא מתנהגים בדיוק כפי שרציתי, ההורים שלי לא מתנהגים בדיוק כפי שציפיתי מהם, המדיטציה לא מתפתחת כל כך מהר, כשהדברים לא מסתדרים במהירות ובקצב ובאופן שבו אנחנו רוצים אותם, אנחנו נזקקים לסבלנות. וזה נראה על פניו תכונה או איכות שהיא second best. הבסט היה זה שהדברים הגיעו כפי שאני רוצה, נכון? כולנו רוצים שלא יהיה תור ושהילדים שלי יעשו תמיד את מה שאני רוצה ושההורים שלי תמיד יהיו כפי שאני רוצה שהם יהיו ולא כפי שהם. אז סבלנות זה איזה סוג של התפשרות שלנו עם המציאות. כך נראה לנו. והבודה דווקא מסתכל על זה אחרת. הוא אומר שסבלנות היא איכות שמשחררת אותנו מהצורך הכפייתי שלנו שהעולם כל הזמן יתנהג כפי שאנחנו רוצים. הבעיה היא לא עם העולם, אלא הבעיה היא חוסר הנכונות שלנו לקבל את הדברים כפי שהם. והבודה אומר, ככל שנפתח את האיכות המשחררת של אורך הרוח, אנחנו נגלה שאנחנו יכולים להסתדר עם ההורים שלנו כפי שהם. נרצה עוד שהם יהיו יותר ככה וככה. נרצה שהילדים שלנו ונעשה, אבל כבר לא יהיה לנו את הקונפליקט הפנימי הזה שהם חייבים להיות עכשיו אחרת מכפי שהם. כי הבעיה היא לא בהורים ולא בילדים, הבעיה היא בחוסר המוכנות שלנו להיות איתם כפי שהם. ואנחנו מפתחים ביחד עם אותו אורך רוח וסבלנות את אותה איכות מדהימה של אהדה, שאנחנו מוכנים להשאיר את הלב שלנו פתוח אל הדברים גם כשהם לא מסתדרים, ואנחנו לא הופכים את הדברים לאויבים. התשומת לב בעיניי, והמילה העברית בעיניי היא מאוד מדויקת, זאת איכות של הלב. זה לא משהו קרה שאנחנו עושים מהמית, אנחנו מביאים את הלב שלנו עם הדברים. אנחנו מקרבים את הלב שלנו אל הדברים, אל מה שקורה. ויש הרבה לב, ויש הרבה אהבה, לא מהסוג הרומנטי, אבל לשים לב למשהו זה לתת למשהו את המיטב שלנו. יש בזה אקט עמוק של אהבה. ותשימו לב שאנחנו בתור ילדים, וילדים ואנשים בכלל, הצורך הכמעט בסיסי שלנו זה שיראו אותנו, שיקשיבו לנו. הקשבה ותשומת לב זה בעיניי מילה נרדפת לאהבה. ואני חושב שאתם יודעים על מה אני מדבר, ואני מציע לכם כשאתם שוכחים את זה, לזכור שתשומת הלב זה לא דבר טכני של אוקיי, אני מתבונן, אני מתבונן בצליל עד שהוא יהיה נעים לי, או עד ש... אלא איך אני מביא את עצמי ונפתח עוד ועוד ולא סוגר את הלב שלי כי הדברים קורים אחרת מכפי שרציתי. אז בעצם אנחנו לא יכולים להכיר את התודעה מבלי לאמן את התודעה. כל פעם שאנחנו שמים לב למשהו, אנחנו גם מאמנים את היכולת שלנו להיות בתשומת לב. ולתשומת לב, לאמן את התודעה, לעצב את התודעה, יש יכולת מרפאת ויכולת טרנספורמטיבית בפני עצמה. יש סיפור מאוד יפה שאני אוהב לספר, ובדרך כלל מספר אותו בקונטקסט אחר, אבל אז אם שמעתם, אני מקווה שעדיין תהנו ממנו. אני סיפרתי יותר הרבה פעמים, אני תמיד נהנה. וזה סיפור שמשוייך לנגארג'ונה. אני לא יודע מי מכם שמע, נגארג'ונה היה, יש כאלה שאומרים שהוא היה הבודה השני, איזה מלומד בודיסט שחי בערך במאה השנייה בהודו, וכתב וחקר את הדרך ואת התרגול, והגיע לתובנות מדהימות ופיתח מאוד את הלימוד, את הטיצ'ינג של הבודה, ו... אחד היסודות של המהיאנה נשען על מה שנגארג'ונה כתב. אז מספרים, הסיפור הוא שהוא היה נזיר, הוא אכן היה נזיר, והוא היה איש פשוט, ללא רכוש, גר אי שם בכיכר השוק, היה לו איזה קוטי קטן כזה, כך הולך הסיפור, והוא היה נוהג ללכת לאנשים שהזמינו אותו ללמד, והסיפור מספר על זה שהמלכה של אותה מדינה הייתה מזמינה אותו אחת ללמד אותה, ללמד אותה דרמה. ויום אחד היא הציעה לו, היא אמרה לו שהיא רוצה לתת לו מתנה. והתנאי של המתנה זה שהוא לא יסרב לקבל אותה. ונגר השונה אמר, אוקיי, אני מתחייב לא לסרב לקבל את המתנה. אז היא הוציאה, נתנה לו קערה מזהב, אתם זוכרים את הסיפור של שרית אתמול על הפסל מזהב, אז זאת הייתה קערה מזהב, לא מחוצה בבוץ, ולא רק זה שהיא לא מחוצה בבוץ, גם משובצים בה יהלומים ואבנים טובות. היא אמרה לו, במקום הקערה שאתה מקבץ את הנדבות, קח את הקערה הזאת, אתה כזה מורה מדהים, זאת הקערה שמגיעה לך. אז נגר השונה כבר התחיל להתפקע מצחוק. ואמר לה, מה אתה שם מני צחוק? אני הולך בכיכר השוק עם זה, אני מבקש מאנשים שיתנו לי אוכל בתוך זה. כמה זמן את חושבת שזה יישאר אצלי בקוטי? אין לי אפילו מנעול. אבל אמרתי לך שאני לא אסרב, אז אני לא מסרב, אני לוקח את ה... הוא לקח את זה והלך חזרה לכיכר השוק, לקוטי שלו, לבקתה שלו, והוא שם לב שהולכים אחריו יותר אנשים ובדרך כלל. וכשהוא הגיע לקוטי, הוא כבר ראה שיש כמה עיניים עורבות שמה מעבר לחלון, ואז הוא אמר לעצמו, מה? שאני אהפוך מישהו לגנב? זה לא קרמה טובה להפוך מישהו לגנב, אז הוא פשוט לקח את הקערה וזרק אותה מהחלון. הקערה הזאת נפלה על הראש של הבן אדם שהיה הכי קרוב לחלון, וכבר ערב להזדמנות הראשונה שהוא יוכל לגנוב את הקערה. והאיש כל כך נדהם מזה שלא צריך לעשות שום דבר, הוא פשוט לא הבין מה, לא קרה לו, גניבה כרכוח קלה לא קרתה לו אף פעם. אז הוא הרים את הראש ומציץ מחלון ותגיד, שואל אותו, תגיד, אתה בן אדם, אתה אל, מי אתה, מה אתה? אני לא מכיר אנשים כמוך. אז הוא אומר, לא, אני נזיר. אז הוא אומר, מה למדת? איך נהיית כזה בן אדם? איך התעלית מעל הגשמיות? אז נגר שלו אומר לו, אתה באמת רוצה לדעת? כן, כן. אני מתרגל מדיטציה, זה מה שאני עושה. מה זה מדיטציה? מה עושים במדיטציה? אז הוא אומר, פשוט שמים לב. הוא אומר לו, גם אני יכול ללמוד מדיטציה? אז הוא אומר לו, בטח שאתה יכול ללמוד. אתה רוצה ללמוד מדיטציה? כן, כן, אני רוצה לעשות מדיטציה. אז נגר השנה אומר לו, נורא פשוט. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני גנב, זה מה שאני עושה. זאת אומרת, אין בעיה, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, רק תעשה את זה בתשומת לב. תעשה את מה שאתה עושה בתשומת לב. הוא אומר לו, זה הכל? הוא אומר לו, כן, זה הכל. הוא אומר, אני לא צריך להפסיק לגנוב, אני לא צריך להשתחוות, להתפלל, אני לא צריך להגיש קורבן. לא, כל זה שטויות. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, רק תעשה את זה בתשומת לב. גנב אומר, וואלה, חיים קלים, מצאתי דרך קלה, גם להמשיך לגנוב וגם לעשות מדיטציה. Two in one. אז הוא הולך ונפרד לשלום, ואחרי שבוע, הסיפור מספר, האיש חוזר, ובא לבקר את נגארג'ונה, ונגארג'ונה שואל אותו, נו, איך התרגול? איך היה המדיטציה? אז הוא אומר לו, תשמע, לא משהו. מאז שהתחלתי לתרגל מדיטציה, לא הצלחתי לגנוב אפילו פעם אחת. כל פעם שהרמתי את היד שלי לקראת הארנק של המישהו, משהו בי עצר ולא אוכלתי. שבוע שלב, שום דבר. ונגר ג'ונה שואל אותו, אבל תגיד, אוקיי, הבנתי, מצטער בצערך, אבל איך הייתה הרגשה? איך הרגשת? אז הוא אומר לו, אתה יודע, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני גאה להיות עצמי. פעם ראשונה שחזר לי הכבוד העצמי. וזה כל כך מדהים, שאם אתה מוכן, אז הבאתי איתי שק אורז, ואני רוצה להפך להיות התלמיד שלך לגור איתך. אז בעיניי זה סיפור מאוד יפה, שמראה את הכוח הטרנספורמטיבי של פשוט לשים לב. ככל שאנחנו מתיימנים עוד ועוד לשים לב, משהו בתוכנו נהיה מסונכרן יותר ויותר עם האמת העמוקה שלנו. אנחנו רואים יותר ויותר מבעד למסכים ולהסכות ולסיפורים שיש לנו על מי אנחנו ומה אנחנו, ומשהו שם נהיה בהיר יותר. אז יש כמה דרכים לאמן את התודעה, לעצב את התודעה, ואחד מהם זה אותה הנחיה לחזור, להחזיר שוב ושוב את תשומת הלב אל האובייקט או אל האזור שבו אנחנו רוצים לפתח את תשומת הלב. ודיברנו על זה, אני רוצה להגיד שזה כל כך חשוב, ויש שם כוח טרנספורמטיבי כל כך גדול, כי הנטייה היא כל הזמן לברוח לסיפורים. אני כזה, אני לא כזה, עשו לי ככה, לא עשו לי ככה, אני מרגיש ככה, אני לא מרגיש ככה. וכל פעם שאנחנו רואים את ההסחה, ופשוט מתיידעים אליה, ומחזירים את תשומת הלב עוד ועוד בחזרה, אנחנו בונים דפוס של התעוררות. ההתעוררות קורית ברגע שאנחנו מגילינו שאנחנו לא בתשומת לב. זה כבר התעוררות. אני לא הייתי בתשומת לב, נדעתי, אבל פתאום התעוררה. משהו בהתעורר ואני שם לב שלא שמתי לב. אני יכול לחזק את השריר הזה של ההתעוררות בזה שאני בוחר לשוב לתשומת לב. ככל שאני אבחר לשוב אל אובייקט המדיטציה, שוב ושוב עוד ועוד, אני מאמן את התודעה להיות נוכחת. אני מאמן את התודעה להיות במה שקורה ולא בסיפורים שלי למה שקורה. ככה קורה שינוי, בעוד ועוד, שוב ושוב. אז אתם מכירים את זה מחדר כושר ומאימונים, שזה לא מספיק לחשוב שאני רוצה להיות חזק. לא מספיק לחשוב שאני רוצה להיות, לנגן תווים טוב. צריך להתאמן שוב ושוב את הסולם, ושוב ושוב לאמן את היד, וככל שאנחנו מאמנים את היד, אז השריר נהיה יותר סולידי, יותר משמעותי, היכולת שלו גדלה, האלסטיות שלו גדלה, הפוטנציה שלו גדלה, על ידי אימון. וזה האימון, לראות את התודעה ולא להתבאס. נדדע, אני חוזר. תרגישו שאתם מחזקים, כל פעם שאתם מחזירים, זה אקט של שמחה וזה אקט של חזרה. וזה אימון שהוא נראה מאוד מאוד טכני, אבל הוא בונה יכולת. אנחנו מתעוררים יותר בתוך היומיום. פחות נודדים בתוך היומיום, ופחות הוזים ומפנטזים וחושבים על החיים במקום להיות נוכחים בתוך החיים. ועם תשומת לב אנחנו מגלים משהו מדהים. ככל שאנחנו מאמנים את תשומת הלב, אנחנו מזהים שהרגע הנוכחי הוא מלא כפי שהוא. הוא לא צריך להיות אחרת מכפי שהוא. בדרך כלל אנחנו חוזרים ואנחנו מסתכלים על המציאות והיא תמיד מותנית. משהו צריך לקרות לפני שאני אהיה בסדר עם מה שקורה. ותשומת הלב מגלה לנו שלהיות נוכח במלואו הוא מקום מאוד מלא ומאוד שקט. לא צריך שמשהו יקרה כאשר התודעה מלאה. כאשר תשומת הלב שלנו היא במלואה, כאשר אנחנו לא קונים יותר או פחות קונים את הסיפור שאני צריך להיות במקום אחר, שמשהו אחר צריך לקרות, יכול שאני מתאמן להיות כאן, עם הנשימה, עם התחושה. התחושות לא צריכות להיות בהכרח נעימות. הן לא צריכות להיות בהכרח סימפוניה מדהימה של אקסטזה גופנית. החוויה של נוכחות מלאה מלמנת אותנו משהו עמוק על היכולת שלנו להיות חופשיים בכל רגע. בלי שום קשר כמה יש מחשבות, כמה מחשבות באו או כמה מחשבות יבואו, אנחנו מגלים שלהיות במודעות מלאה, נוכחות מלאה, או, ואני אגיד, זה לא אפס או אחד, זה לא משהו לינארי או בינארי, כן או לא, אבל ככל שאנחנו יותר ויותר נוכחים, משהו בנו חי יותר את החיים במלואם כפי שהם, ופחות מפנטז, וצריך לפנטז עליהם שהם יהיו אחרת. וזה גילוי מדהים. דרך נוספת שאנחנו לומדים לאמן ולעצב את התודעה, ונדבר על זה יותר החל ממחר בבוקר, זה לגלות בדיוק את האופן שבו התופעות מופיעות בגוף ובתודעה כנעימות או כלא נעימות. פעם נעים, פעם לא נעים. במדיטציה אנחנו שמים לב בעיקר לזה שזה מאוד לא נעים. שהברכיים, שהגב, שהכתפיים, שהצוואר. התופעות נעים ולא נעים, ואנחנו מזהים שיש לנו נטייה מאוד מאוד חזקה להגיב, להגיב באימפולסיביות אל הנעים והלא נעים. ושהתגובתיות האימפולסיבית הזאת, המהירה, האוטומטית, משמרת אותנו בחוסר שקט כל הזמן. כי כל הזמן המציאות היא או נעימה או לא נעימה, וכל פעם, אם אנחנו משמרים את התנועה האוטומטית, אנחנו כל הזמן בתגובתיות. ואז אין לנו שום רגע של שקט. אנחנו כל הזמן עודפים אחרי העולם שיהיה נעים יותר ושלא יהיה נעים פחות, ואין לנו אף פעם רגע של שקט. אז האם השקט מושג רק כאשר העולם מפסיק להיות נעים או לא נעים? או האם השקט זה משהו שאנחנו יכולים לאמן את התודעה, לשהות איתו בלי שום קשר לנעים או לא נעים? והבודה רומז לנו, שקט הוא דבר לא מותנה. חופש הוא דבר שהוא לא מותנה בעד כמה נעים או לא נעים. אנחנו יכולים להיות חופשיים ושלמים ואנושיים לגמרי ומלאים לגמרי גם כאשר פחות נעים, גם כאשר לא קיבלנו את כל מה שרצינו. יש לנו יכולת אנושית מופלאה להיות מעבר לתנאים האלה. אז אני אתן אולי שתי דוגמאות לאיך זה יכול לקרות מדיטציה. ואחת, זה, דיברנו על זה שהתחושות הן נעימות או לא נעימות, ושברגע הנוכחי אין לנו באמת שליטה, ושיש גם תחושות שהן איפשהו באמצע, לא נעים ולא לא נעים. משהו ניטרלי כזה. קרה לכם שהרגשתם היום במדיטציה, או כרגע, זה תחושות שאתם לא יכולים להגיד אם הן נעימות או לא נעימות, זה משהו באמצע? מוכר? מכירים, נכון? זה קורה הרבה. אני יכול להגיד אפילו שזה רוב העצבים שלנו, רוב תאי העצב שלנו, תאי החישה שלנו, חווים, יש עשרות אלפים כאלה, אומרים לנו הרופאים, המדענים, חווים משהו שהוא בדרך כלל באמצע, הוא לא נעים ולא לא נעים. מה קורה לתודעה שלנו כשאנחנו שמים לב ויש משהו, והתחושות הן ניטרליות? אין שום דרמה, שום דבר לא נעים במיוחד ושום דבר לא נעים במיוחד. איך אנחנו מגיבים לזה?
משתעממים,
נכון? מחפשים משהו אחר. אנחנו מדלגים מעבר לזה, זה נראה לנו לא רלוונטי, לא אקטואלי, לא מעניין מספיק כדי שנשים לב לזה, ואנחנו מחפשים את הדרמה, או שאנחנו מחפשים את הנעים, או שאנחנו מודאגים מדי בעל לא נעים. איפה יפתיע אותי הגוף עוד פעם באיזשהו כאב, אנחנו דורכים. ותשימו לב שהניטרלי הזה, האופי שלו או החוויה שלו היא שקטה. וכמה מאיתנו באנו לפה ואנחנו בעצם מחפשים שקט? כמה מאיתנו היינו רוצים יותר שקט בחיים שלנו? אני חושב שכמעט כולם, אתם לא חייבים להרים את היד, אבל אני לא מכיר כמעט בני אדם שלא רוצים יותר, לא היו מוכנים ליותר שקט בחיים. ויחד עם זאת, האם אנחנו באמת מיומנים לפגוש את השקט כאשר הוא מגיע? ותשימו לב שכאשר הוא מגיע, למשל, בתחושות ניטרליות, אנחנו משתעממים מזה. אין דרמה, אין שם הסיפור. ואז אנחנו מתחילים לריב עם עצמנו ולחפש ולפנטז על משהו שייתן לנו יותר דרמה, ושתפסנו את השקט. ותשימו לב ששקט לא צועק. שקט הוא שקט. זה השקט. אנחנו לא רגילים, אנחנו רוצים שקט, אבל אנחנו לא מזהים את השקט, ואז אימאלה, תביאו לי מסכים, תביאו לי מישהו לצעוק עליו, תביאו לי משהו להתעסק איתו, רק שאני לא אהיה עם השקט הזה. אז אנחנו מפספסים הרבה שקט, כי אנחנו לא יודעים לפגוש אותו. אז האימון הזה הוא אימון של לגלות את השקט ולהתקרב אליו, להגיע אליו ליותר אינטימיות, לחנך, לאמן, לעצב את התודעה שלנו ששקט הוא מקום נעים להיות בו. ואני מבטיח לכם שככל שתתאמנו ותתקרבו לשקט הזה, אל הניטרליות הזאת, תהיה לזה השפעה מורגשת ב-well-being שלכם, במדיטציה ובחיים. זה מדהים. ודוגמה שנייה, איך אפשר להשהות את התגובות האוטומטיות ולראות שאנחנו לא חייבים לפעול באוטומט. הייתה לי הזדמנות לעשות את זה לפני שבוע. נסעתי עם המשפחה שלי לסכנה. לא יודע מי מכם היה בסכנה בשנים האחרונות. בדרך כלל הסכנה זכור לי מילדות כמקום מדהים, אבל אז שאני מבוגר אני מפחד, כי זה תמיד מלא מלא באנשים. אז איכשהו לבת זוג שלי היה את המחשבה הגאונית לבוא לשם בערב ראש השנה. בערב ראש השנה הסכנה פתוח רק לשלוש שעות בבוקר, סוד. שלוש שעות בבוקר רוב המנגליסטים לא מספיק להם לפתוח את הערכה ורק מחמים וכבר צריך ללכת, אז רוב האנשים לא באים לסכנה. אז שנה הבאה אני מניח שיהיו שם יותר מאשר אנחנו והילדים שלנו, אז כיף בסכנה. אבל הסיפור הוא בערב ראש שנה כשאין כמעט אנשים, שאתה שוחה שם בבריכות היפהפיות האלה, ובאיזשהו שלב התיישבתי שם על איזשהו מעקה כזה מאבן באמצע המים, ותוך כדי שאני מתיישב, באים הרבה דגים קטנים ומתחילים ככה לאכול לך את הבשר מהרגליים. קרה לכם פעם? זה נעים או לא נעים?
נעים.
יפה, חלק נעים, חלק לא נעים. אותי זה טריש. אני עמדתי שם, ואני רק עומד, רוצה לסדר לי את המשקפת, טק, 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 טק. זה די טריד כזה, זה הקפיץ אותי כזה. ואז לא הסתדרתי עם המשקפת והתיישבתי. וזה עוד פעם הטריף אותי, ובהתחלה כל פעם הזזתי, נשכו, הזזתי את הרגל, הזזתי את הרגל. ואז הסתכלתי סביבי וראיתי לידי יושבות כמה זקנות כאלה, לא יודע להגיד רוסיות או משהו, ונהנות ושמחות והרגליים שלהם מלאות דגים. ואז נזכרתי שבאמת יש תרפיה כזאת, ואנשים משלמים כסף כדי ללכת שדגים יאכלו להם את הבשר, את האור היבש. אז אמרתי, וואלה, זה מעניין, בואו נראה. ואמרתי לעצמי, עכשיו אני יושב ואני לא, אני לא, אני לא קופץ, אני לא מסלק את הדגים. ישבתי, עשיתי, לקחת את הרשת הפנים של הרוסיות שלידי, יושב, מקפיץ. אוקיי, תנשום, נתן, תנשום. שמתי, ואז זה כבר הפסיק להיות לא נעים, אבל זה התחיל להיות מדגדק. והתפקעתי מצחוק, מדגדק, וגם כן לא יכולתי להישאר כזה ממש. אז אמרתי, תנשום, תנשום, ככה הרגעתי עצמי, ואחרי דקה זה כבר לא היה לא נעים, זה כבר לא היה מדגדק, זה כבר הפך להיות מה? נעים. זה הפך להיות נעים, וככל שבאו עוד דגים ועוד דגים ועוד דגים, זה היה מסאז' כזה נעים, אם מישהו עושה לך ככה מסאז'. ואחרי זה, אני זוכר, לא רציתי, קראו לי ילדים וזה, בואו, לא רציתי, בואו כך נעים פה. זה לימוד מדהים על זה שהעולם נבנה בתוך התודעה שלנו. התודעה שלנו יכולה ליצור גן עדן, והתודעה שלנו יכולה ליצור גיהנום. וזה פחות קשור לאיך התופעות מופיעות בתודעה, וזה יותר ויותר קשור לאיך התודעה שלנו מגיבה לתופעת העולם. ובמדיטציה אנחנו לומדים להגיב לתופעות העולם, לנעים וללא נעים, בדרך שהיא הרמונית עם האושר שלנו, ולא לייצר חיכוך וקונפליקט מיותר. מה שמוביל אותנו מן הסתם, וזה כבר השחרור של התודעה. אנחנו מגלים שככל שאנחנו מאמנים יותר את התודעה, התודעה גם חופשייה יותר, חופשייה יותר מההתניות של התגובה אל הנעים והלא נעים. אנחנו מגלים תוך כדי התהליך הזה שכל אותם דפוסים, כל אותם הרגלים שמצויים, שמפעילים אותנו, התגובתיות, האימפולסיביות, על להזיז את הדגים כשזה לא נעים, על לקפוץ ולהתעצבן כשמשהו משעמם, אלה דפוסים בתודעה. וההבנה שאלה דפוסים בתודעה זאת הבנה מאוד מאוד משחררת. ככל שאנחנו נראה את מה שמנהל אותנו, לא כאנחנו, לא כגזרת גורל, לא כזה מה שההורים שלי עשו ממני וזה, אלא פשוט כדפוסים שהתקבעו, כהרגלים, כדפוסים שהתקבעו בתודעה, אנחנו נראה שבעצם דפוסים זה דבר דינמי. ודפוסים זה דבר שניתן לשנות על ידי בנייה של הרגלים אחרים. ובעצם התרגול הזה כולו בנוי על ההבנה שמה שאנחנו זה אוסף של דפוסים והרגלים שהתקבעו בגוף ובתודעה כתוצאה מפעולות שנעשו שוב ושוב והשאירו חותם, וככל שפעולה חוזרת וחוזרת היא משאירה חותם גדול יותר בתודעה והיא הופכת להרגל חזק יותר, ואנחנו משנים, השינוי קורה על ידי זה שאנחנו זונחים מצד אחד הרגלים, דפוסים, תבניות, דרכי תגובה שאנחנו מגלים שהם לא מועילים, ומפתחים, מטפחים דרך תשומת לב, דרך אימון, דפוסים, הרגלים, דרכי תגובה, דרכי הענות שהם מיטיבים איתנו. וזאת תגלית מדהימה. הבודה קרא לזה הדרך החוצה ממעגל, היציאה מעולם ההתניות, שזה הבנת חוק הקרמה, היציאה מעולם ההתניות אפשרית על ידי יישום ובחירה וטיפוח דפוסים שמיטיבים איתנו. אז תשומת לב מיטיבה איתנו, איפוק מיטיב איתנו, אכפתיות מיטיבה איתנו, ידידותיות, הכרת תודה, איסוף התודעה, חזרה שוב ושוב, כל האיכויות האלה הן איכויות מיטיבות, ואילו תגובה של עצבנות, תגובה של תוקפנות, תגובה של שיפוטיות, תגובה של כעס עצמי, תגובה של אין לי כוח, אני מתפוצץ, תגובות כאלה הן לא מיטיבות איתנו, וככל שאנחנו מגלים כמה שהן לא מיטיבות איתנו, ואנחנו יכולים להניח להן, להשהות אותם, ולו לשנייה, לא לגרד, לא להזיז את הרגל, לא לקפוץ רק כי הרגשתי לא נעים, לא להתעצבן רק כי זה שלידי נחר חזק מדי ממה שאני נחרתי 5 דקות קודם. ככל שנעשה את זה יותר ויותר, אנחנו משתנים תוך כדי התהליך. התהליך הוא תהליך של אימון, לזנוח את מה שלא מיטיב ולטפח את מה שמיטיב. ככה אנשים משתנים, ככה אנשים מתעוררים, ככה אנשים משתחררים. אז האספקט האחרון, השחרור של התודעה, הוא התוצאה של ההיכרות עם התודעה והאימון של התודעה. ככל שאנחנו מתאמנים ככה, אנחנו מגלים איך אנחנו יכולים בראייה ישירה לראות בצורה חיה מתוך ההתנסות שלנו, לא משהו שכתוב בספרים, לא משהו שמישהו אמר ואני רק מצטט אותו, איך אנחנו יכולים להרפות בחי מדפוס שהוא לא מיטיב איתנו, דפוס של להתבאס כי כרגע אין נעים ואין לא נעים אלא יש רק ניטרלי, דפוס של להתעצבן כי הברך כואבת, דפוס של לכעוס על עצמי כי הופיע מחשבה לא נעימה, דפוס של לפחד כי הופיע פחד, דפוס של להתכווץ כי הופיע איזושהי דאגה בתודעה, לפתח את הנכונות שלנו להיות ולפגוש את הדברים כפי שהם מופיעים, באותה פתיחות, אנחנו יכולים לגלות משהו מדהים שהמוכנות, ככל שהמוכנות שלנו להרפות את התגובות החזקות והמותנות כלפי הנעים והלא נעים, אנחנו מגלים שקט וחופש שלא שיערנו את קיומו באמצע החיים הרגילים שלנו. אנחנו לא צריכים לעלות על האברסט או לעשות איזה טריפ של אקסטזי, ואני לא נגד לעלות על האברסט, ולא עשיתי אף פעם טריפ של אקסטזי, אז אני לא יודע על מה אני מדבר, אבל השלמות והמלאות של החופש שלנו מצויים ביכולת שלנו בתודעה להרפות ולהניח ולו לרגע מכל הדעות והמחשבות והרעיונות שלנו של איך אני צריך להיות ומה אני צריך לעשות ומה אני צריך לא לעשות. והצניחה הזאת לתוך המקום חסר העדפות, תוך נוכחות עם מה שיש, מגלה לנו שהחופש תמיד היה פה. מגלה לנו את הזהב שתמיד היה קבור מתחת לשכבות של הבוץ שתמיד נאבקנו בהן. ובאיזשהו מקום לשם מוביל אותנו התרגול, לגלות שאנחנו יכולים כאן ועכשיו להרפות מהאג'נדה שלנו, להרפות מהתוכניות שלנו, להרפות מהאוטומטיות של התגובתיות, ולצנוח למקום שלא היינו בו אף פעם, או שאולי היינו, ואולי לא גילינו עד כמה הוא פוטנטי, עד כמה האושר לא תלוי בכמה נעים הצלחתי להשיג, או בכמה אי נעים הצלחתי לדחות באותו רגע. האושר הוא חוויה של, הוא התוצאה של תודעה שלא נאחזת בדבר. תודעה שהרפתה מהצורך ולו לרגע של לרדוף ולהשיג ולגרש ולנצח. אז אמרתי בקצרה משהו שאפשר להגיד אותו ולהתאמן בו הרבה הרבה, וזה רק, כמו שאמרתי, דרך אחת ומסוימת לתאר את איך קורה התרגול שלנו ולאן הוא הולך. וכמובן יש עוד הרבה דרכים להציע ולתרגל ולהנחיח. אני חושב שזה זמן טוב לעצור כאן. אז בוא נשב דקה בשקט.